הוא היה אומר. המשנה השנייה היא בשם הלל, בשמו של הלל הזקן. והמשנה אומרת, הוא היה אומר, נגד שמה עבד שמה, דלא מוסיף, דלא מוסיף יסיף, דלא יליף קטל החלף, להשתמש בתג החלף. כן, וואה, זה משנה, צריך לתרגם אותה לעברית, כן? יש כאן מכורה במשנה הזו כמה נושאים, אבל בהסתכלות פשוטה לא ברור מה הקשר בין שני המשניות. המשנה הראשונה, משנה י"ב, עוסקת בנושא של אהבת שלום, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרון התורה, נושאים מאוד חשובים, נכון? משנה הבאה, נגיד אותה בעברית, כן? מי שהוא מכובד, מכבד את עצמו, כן, אדם בעל מעמד, עבד שמי, הוא עבד שמי, שמו כוונה לפי חלק מהפירושים, הוא בסכנת חיים, יכול לאבד מן העולם. צריך להבין למה, כן? יש כאן איזו מציאות כזאת מיוחדת שבעל שררה יש לו סכנה, כן? זה מסירות נפש, יש סיכון מקצועי. מי שהוא בעל שררה יש לו סיכון מקצועי, ודלא מוסיף יסיף, כלומר מי שלא לומד תורה ימות, כן? דלא יליף קטל החלף, צריך להבין מה ההבדל, קטל החיה, הוא ישתמש בתג החלף, הוא ישתמש בתורה, ישתמש בכבוד תורתו, גם הוא בסכנת חיים. אז משנה ג' א' לא ברור מה הקשר בין כל החלקים במשנה ג'. דבר שני, מה הקשר בין משנה של הבאת המידה של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, למשנה, יש כאן ספר, כן? למשנה הבאה, נגעת שמי, זה מאוד מעניין. אפשר להגיד שאין קשר. אבל המהר"ל אומר, יש כאן מהלך מאוד חשוב שהמהר"ל מלמד אותנו. מה המהר"ל מלמד אותנו? שיש לנו כאן מחנה משותף במשנה. במשנה י"ב יש איזשהו עיקרון שמסתתר מאחורי כל מה שכתוב במשנה י"ב, כן? כלומר, משנה י"ב לא מסבירה רק את הדבר הטכני שצריך לאהוב שלום, לרדוף שלום באופן טכני, אלא באמת מסתתר כאן איזו תכונה יסודית באישיות של האדם. מה המפתח להיות רודף שלום? מה המפתח לאהוב שלום? מה המפתח לאהבת הבריות ואהבת התורה? מה המפתח? אומר המהר"ל, הכל מתחיל מענווה. זה מה שאומר כאן המהר"ל. לפיכך הזהיר באלו המידות. אם אנחנו אולי בשליש, בעמודה הראשונה, ככה בשליש העליון. כן? כלומר, אומר המהר"ל, אוהב שלום ורודף שלום זה קצה קרחון, זה סוף התהליך. זה סוף התהליך. תחילת התהליך של אהבת שלום, רדיפת שלום, התכונה הזאת של היכולת לחבר את האומה, יכולת להגד, יכולת כן, לעשות את אהבת הבריות, אי אפשר להגיע לזה, אלא אם כן אדם קונה את התכונה החשובה שקוראים לה ענווה. כי אם אדם, הוא רואה את עצמו כעני ואפסיון, וכל מה שמעניין אותו זה הוא והמעמד שלו והכבוד שלו, כולנו חוטאים בחטא הקדמון הזה של גאווה. אדם כזה לא יכול בכלל לגשת ל... לא לאהבת הבריות, כמו שאומר לא לאהבת הבריות, משלום של המהר"ל, ולא לעשיית שלום. הוא לא יכול להסתכל לבריות בגובה העיניים, כמו שאמרנו בשיעור הזה. הוא לא יכול להקשיב. הוא לא יכול, כן. הגמרא אומרת, מספרת הגמרא, שהיו כאלה בתכנים, שני בדרנים, שהם זכו לעולם הבא. מה זה הגמרא הזו? שני בדרנים. אומר המהר"ל שם בחידושי אגדות על המקום, על הבדרנים האלו, אני זוכר, כאילו הוא מצטט את ההגמרא, גם המהר"ל מדבר על זה, שמי שיכול להסתכל על הבריות בגובה העיניים, הוא יכול לעשות שלום. כן? אבל מי שמסתכל מלמעלה, הנה, אני אעשה ביניהם שלום, ואני כאן, אני מחוץ למשחק, רק אני עושה שלום, הוא לא יכול לעשות שלום, כמו שכבר דיברנו על זה בשיעור הקודם. אני אקרא ככה, זה דבר מאוד מעניין, שגם... מביא, יש גמרא כזו, הגמרא מספרת על שני בדרנים, כן, הגמרא בקידושין. אז שם המהר"ל בחידושי אגדות אומר שהבדרן הוא מבזה את עצמו, הוא שם כובע ליצן, עושה צחוקים, הוא לא מחפש מעמד, הוא לא אומר טוב תראו אני חליפה עליבה, הוא מבזה את עצמו. מתוך כך הוא יכול, למה זוכים לעולם הבא? כי האדם הזה יש לו השפעה. כן, המדרנים האלה, הליצנים האלה, מתוך כך הם יכולים להשפיע על הבריאות. כך אומר המהר"ל שם בקידושי. אם אתם רוצים, פילי פלאים, אה? מבזה את עצמו, מי שמבזה את עצמו, כן, טוב. ממשיך הלאה. אומר המהר"ל, אם זה היסוד, וזה המפתח לאהבת הבריות, וזה המפתח לעשיית שלום, כן? זה, באופן טבעי, קודם כל, מי אומר את זה? מי הוא התנא שאומר את היסוד הזה? הלל הזקן. ענוותן כי הלל. שאומר כאן המהר"ל, נכון? שהוא, כן, היו שני אנשים, כמו שהגמרא במסכת שבת, דף למד א' מספרת, שאנשים התערפו, הציקו לו וכו', זה כמו מה שדיברנו אתמול. לפיכך, עכשיו נמשיך הלאה למשנה הבאה. לפיכך, שמח אחריו, אתם רואים? נגד שמה, עבד שמי. מה זה? מה זה נגד? אומר הרמב״ם, והרמב״ם זה פירש, נגד שמה, כאשר תראה אדם ששמו נמשך ביותר, כלומר, נגד זה מלשון כנראה המשכיות, כן? כלומר, אדם שהוא, העם שלו למעלה, כן? משוך למעלה, גאווה. אז עבד שמי. רצונו לומר, תדע כי קרוב שמו להיות נאבד. מה זה שמו? הוא בסכנת חיים. הוא בסכנת חיים. כן? כך כמו שהמהר"ל יסביר בהמשך. מה? זהו, אפשר להגיד, כאילו הכוונה שהכבוד שלו יאבד. אבל בהמשך המהר"ל יגיד, ודאי שהכבוד שלו יאבד. אלא, אבל אפשר להפיד אפילו משהו יותר חמור. הוא לא רק שהכבוד שלו יאבד, אלא יידרדר לגמרי, סכנת חיים לגמרי, כמו שהמהר"ל יסביר, שהחיים קשורים לענווה. המפתח לחיים זה ענווה. ומי שבגאווה, יש לו גם סכנת חיים. אומר כאן המהר"ל, לפי זה הוא על דרך לפני שבר גאון. הפסוק הזה לפני שבר, לפני שאדם נשבר, גאון. אז יכול להיות שבר גם לא דווקא מוות, אלא הכוונה נפילה, נפילה פיזית, נפילה במעמד. אמר, מה גורם לאדם לנפילה? גאון. גאווה. כן? ממשיך נראה למה, מה הקשר? אז מה? בגאווה. זה חמור מאוד להיות בגאווה. למה זה, למה הגאווה הזו היא המתכון לנפילה? אומר המהר"ל, ממשיך המהר"ל יפרט למה. למה זה ככה? וזה נגד שמה, עבד שמי. עכשיו, המהר"ל מפרש קצת אחרת. הוא באמת שאל, שאלנו אתמול, למה זה נגד שמה, עבד שמי? מה ההבדל בין שמה לשמי? כלומר, זה, כן, זה מילים דומות ושונות. ממשיך המהר"ל יסביר. ויראה כי פירושו, בוא נראה, נגד שמה, עבד שמי, כי השררה נקראת נגד, כמו נגיד על המוע. זה קצת, מסביר קצת אחרת מהרמב״ם. לא מלשון המשכה, אלא מלשון נגד זה נגיד, בעל שררה, כן? בעל עמדה. נגיד על עמו, כן? מלך. נגד זה כמו מלך. כן? ואומר, נגד שמה של שררה, המורה לשון המשכה וקיום. כלומר, מי שחושב, כלומר, נגד שמה. נגד זה, כמו שהוא רוצה לומר, בעל השררה, הוא חושב שזה, כן, הוא חושב שזה מעמדו, שהוא מכובד, שיש לו עמדה, שיש לו כבוד, כן? זה המהות שלו, זה המציאות שלו. הוא מתעדר בזה, כן? בעל עמדה? אומר המהר"ל, כן? והוא אומר, נגעת שמה של השררה, המורה לשון זה המשכה וקיום, הכוונה. הבעל השררה, הוא חושב שנגד שמה, סימן שאלה, זה לא נכון. אבל אין השם הזה ראוי לו. כי עבד שמי, כלומר, נגד שמה, סימן שאלה, ככה מהר"ל מסביר אחרת. מה זה נגד שמה, עבד שמי? כוונה, בצורה של מתמיע. נגד שמה? לא, 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 לא. עבד שמי, כלומר, מי שיש לו בעס רעה, הוא חושב שהוא באמת, באמת מכובד? לכאורה. כרגע, באופן זמני, נגד שמי. אבל בסוף מה שיקרה, עבד שמי, ככה מהר"ל מסביר אחרת. זה לא יימשך לאורך זמן. בסדר, הוא עושה מסיבה שהוא ניצח. בסדר, עשה מסיבה. תלהב, ניצחתי, אני מכובד. זה דבר חולף. אבל באמת בסוף התברר שעבד שמי. מה זה עבד שמי? זה שמו, מה זה שמו של האדם? זה אמרו, המציאות שלו. המציאות שלו היא עבודה. אמר לי שלו, פשט מעניין במשנה. נגעת שמי? לא, 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 לא נגעת שמי. עבוד שמי. מה זה שמו? המציאות שלו היא עבודה. למה המציאות שלו היא עבודה? בגלל שהוא בעל גאווה. בוא נראה את זה בפנים. הוא אומר, נגעת שמי ששרה, מורה לשון זה המשכה וקיום, אבל אין זה השם ראוי לה. למציאות, לשררה, לה זה לשררה, כלומר לבעל השררה, בסדר? כי עבד שמי כמו שהתבאר למעלה, כי גורם לבעל השררה עבוד. כמו שאמרנו, אוי לרבנות שקברת את בעליה. בקיצור, אם אדם חושב שהוא הגיע למעמד, אז זה כבר נותן לו יציבות, נותן לו המשכה, זהו, אני ברור, אני כבר במדרגה, אני ראש הממשלה, זהו, זה זמני. עד רבה, זה מסוכן, לא רק שזה זמני, כן? ככל שאתה במעמד יותר גבוה, זה מקבר את בעליה. המערן לפני כן ראינו במערן שזה אפילו טבעי כמעט. כיוון שאתה מתנתק מהעם, זה גורם לסכנה, זה גורם לריחוק מהשגחה. ככל שאדם יותר קרוב לאומה, השגחתו יותר גדולה. הקדוש ברוך הוא יותר שומר עליו. ככל שאדם יותר מתרחק מעם ישראל, יותר מתרחק מהבריות, מהעם, אז ככה הקדוש ברוך הוא פחות שומר עליו. אז זה מסירות נפש להיות ראש ממשלה, צריך להגיד היום, נכון? היום אנחנו עוסקים בבחירת ראש ממשלה, היום הערב. אז לא אנחנו, כן? צריך להגיד שזה מסירות נפש. לא אמרנו שלא צריך להיות. רק זה קשה, מסירות נפש. אומר המהר"ל, ולא אמר נגעת שמה, עבד שמה, או נגעת שמי, עבד שמי, כי ככה צריך לומר, שם השררה הוא נגד, ואין זה השם הראוי לה. עכשיו הוא מסביר את השמה ושמי, הוא מסביר. שם השררה הוא נגד. כלומר, האדם חושב שהשם שלו, כלומר המציאות שלו, זה נגד. כלומר, הוא באמת יישאר בגדלות. באמת, כל חייו הוא יהיה, הוא יהיה במעמד גבוה, וזה גורם לו לגאווה. זה גורם לו להרגשה של חשיבות. אני ואפסי עוד. ואין זה השם ראוי לה, אבל השם המיוחד לה לגמרי, מעניין. שמה זה שם מיוחד, שמה זה שם זמני, כאילו ככה הוא מחלק. שם המיוחד לה באמת מה שם של האדם הזה, מה שם של האדם הזה, תשובה, עבוד. האדם הזה עבוד. אבל השם המיוחד לגמרי ראוי שיהיה, שמה של השררה נקרא עבד. עבד, בעברית עבוד, כן? זה שמו שבעל השררה. מאחר שבעל השררה נאבד על ידי זה, לפעמים לא באשמתו. זה גם גאווה, וגם בשלב הזה זה לא דווקא באשמתו. במשך הוא ידבר על הצד האשמה גם, יש בזה גם אשמה. יש בזה גם דבר שלילי. אומר המהר"ל, ויש לפרש, טוב. ויש לך לדעת, נדלג. יש כאן כל מיני אפשרויות, מביא עוד פירוש וכו', אבל זה הכיוון. כן? מי שהוא בעל שררה, אז שמו יאבד. זה זמני. ויש לך לדעת. עכשיו, כאן המערה נותן לנו יסוד רוחני מאוד חשוב. ויש לך לדעת עוד מה שהרבנות קוברת בעליה. למה? יש בזה כמה סיבות. סיבה אחת, שהבעל השררה הוא מנותק מהעם, כמו שהמערה מסביר בתחילת פרק ראשון. עכשיו מסביר הסבר חדש. למה הרבנות קוברת בעליה? מה זה רבנות? שררה, זה לא אבקר רב, זה לא רב כמו שאנחנו מכירים, לא תמיד חכם, בעל שררה. כי האדם הוא מקבל החיות והקיום מן השם יתברך, שהוא אלוקים חיים, הוא משפיע חיים והקיום לנמצאים כולם. והנה, כל אשר הוא עושה עצמו מקבל, שהוא משפיע לעצמו, ראוי לקבל החיים מן השם יתברך. עכשיו נדבר על בעל השררה לא מצד המעמד שלו, אלא מצד הגאווה שלו. שימו לב. כאן אנחנו מדברים על הצד השלילי של השררה, שבעל שררה הוא מתנפח. הוא בעל גאווה, והוא גם, הוא גם אדם שיש לו עמדה. הוא קובע, הוא לא שומע. אין לו אוזניים לשמוע. הוא משמיע. הוא קובע, הוא מחליט, הוא אקטיבי. הוא פעיל, הוא מחליט מה לעשות. לעומת מציאות של מקבל. מה זה מקבל? מציאות מקבל, מציאות ש... יש לו איזה צד פסיבי, הוא שומע פקודות, מקבל פקודות, וזה גם פיזית וגם רוחני, כן? האדם שהוא קובע והוא אומר, אז זה גם טכנית שהוא קובע והוא אומר, וזה גם נפשית, זה צד, זה יוצר צד של גאווה. אני המחליט, אני בעל הבית, כן? לא יגידו לי מה לעשות, באמת זה תפקידו, הוא בעל שררה. אומר כאן המהר"ל, שימו לב, והנה כל אשר עושה עצמו מקבל, שהוא משפיל עצמו, כוונה שהוא מרגיש שיש משהו מעליו, משפיל עצמו, מרגיש שיש משהו מעליו, אני מקבל, מקבל פקודות, גם מבחינת שהוא לא בעל שררה, וגם יש לו צד של ענווה. זה שני דברים, דבר טכני שהוא לא בעל שררה, וגם מבחינת הרגשה של ענווה, הוא מקבל, הוא פסיב, יש לו צד פסיבי, מקבל את האמת ממשהו מעליו, מקבל, יש לו צד של מקבל. אומר המהר"ל, אבל הבעל שררה שהוא מושל על האחר, הוא מתיש כמה הדגשות, כמה הדגשות, שימו לב מה הנקודה שבעל השררה, בלי קשר לגאווה גם, הוא מושל על האחר ואינו עושה עצמו מקבל, רק פועל. אז כאן זה לא עניין של אשמה לא אשמה, אלא שזה האופי של בעל השררה. מה זה בעל השררה? בעל השררה, ראש הממשלה או הרמטכ"ל, הוא קובע לאחרים. אז מה האופי שלו? מה האופי שלו? אני מחליט. כן? אני מחליט, אני לא שומע. לא שומע פקודות, אני נותן פקודות. אומר המהר"ל, ואינו עושה עצמו מקבל. אין לו את הצד הפסיבי. הוא לא פתוח לשמוע לאחרים. אדרבה, תפקידו ועניינו זה להגיד לאחרים מה לעשות. אומר המהר"ל, ואינו עושה עצמו מקבל, רק פועל ומושל באחר. ואינו מקבל הקיום והחיים. כלומר, יש לו תכונה מובנית באישיות שלו, שהוא רק אקטיבי, הוא רק נותן פקודות, הוא רק מחליט לאחרים. אין לו את הפתיחות הזאת מבחוץ. אין לו את הפתיחות לקבל. אומר המהר"ל, הדבר הזה משנה את כל היחס של הקדוש ברוך הוא אליו, עד כדי כך. עוד בלי קשר עניין של גאווה וענווה, אלא מציאות חיים שהוא אקטיבי, הוא פועל, הוא מחליט, כן? מציאות חיים כזאת היא בעייתית. למה? אומר המהר"ל, כי אל החיים ראוי הקבלה, שימו לב, כי אל החיים ראוי הקבלה, שצריך שיהיה מקבל החיות אשר השם יתברך משפיע תמיד לאדם. עכשיו המהר"ל מחבר שני סוגיות, סוגיית היחס של האדם לחברה, היחס של, של הקדוש ברוך הוא לאדם. תראה פלאים. כי מאיפה יש לנו חיים? מאיפה יש לנו חיים? מה אנחנו מעצמנו? איך אנחנו חיים? מי נותן לנו חיים? הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, זה לא רק דבר טכני שנותן לנו אנרגיה, אלא אנחנו קולטים, כן, אנרגיה של קודש, אנרגיה של, של הקדוש ברוך הוא אלינו, מתוך כך אנחנו חיים, אנחנו מקבלים. כלומר, מקבלים השראה, מקבלים שכינה, מקבלים הערה אלוקית, מקבלים קודש, מקבלים את הקדוש ברוך הוא אלינו, מקבלים, מתוך כך אנחנו חיים. כן? אנחנו לא חיים מעצמנו, אנחנו לא חיים בגלל שזהו, יש לנו יכולת חיים עצמית. כל היכולת חיים שלנו זה מצד שאנחנו מקבלים את השם, מקבלים את החיים מהשם יתברך. אומר המהר"ל, ככל שאדם יש לו יותר תכונה של קבלה, וזה קשור גם לענווה, זה קשור לפתיחות, לאמת, כן? אז ככה הוא יותר חי בפועל. וככל שהוא אין לו את התכונה של המקבל, הוא חסום, וזה קשור גם לגאווה, זה קשור גם להחלטה, אני מחליט, לא יחליטו לי, אז יש לו פחות חיים. ועד כדי כך, זה גם מונע ממנו לקבל חיים ממשיים מהקדוש ברוך הוא. הנה פלאים. כן, המהר"ל. פחות חיים. סכנת חיים ממש. כי מאיפה אנחנו חיים? אנחנו לא חיים מעצמנו. אלוקים חיים נותן לנו חיים. עכשיו, זה שנותן לנו חיים זה לא רק פיזית, זה גם רוחנית. זה ביחד. החיים הפיזיים שלנו היא קצה קרחון של רוחניות. כלומר, אנחנו, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה, הקדוש ברוך הוא משפיע את האלוקות בנו, איך אנחנו חיים? האלוקות מופיעה בנו, לכן אנחנו חיים. אז אם אנחנו מקבלים ופתוחים לדבר, פתוחים לקדוש ברוך הוא, כן? אז ככל שאנחנו יותר פתוחים, ככה החיים יותר מופיעים בנו. תוצאה, נחיה יותר, יותר הרבה זמן, יותר, גם חיים יותר שלמים, יותר בריאים. אם אנחנו חוסמים את עצמנו, אז אנחנו פחות חיים. אז זה בדיוק השכר והעונש. מה זה שהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם? מה זה? הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אומר, נו נו נו, אתה עשית משהו רע, אז אני אשים אותך בפינה ותקבל מחלה? לא. השכר והעונש זה דבר טבעי. אם אתה חוסם את עצמך מהחיים, כן? אם אתה חוסם את עצמך מקור החיים, חוסם את עצמך מהקדוש ברוך הוא, אוטומטית יש לך פחות חיים. זה לא שכר ועונש, זה שכר ועונש. כלומר, זה טבעי, זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר עכשיו זהו, אני ממש כועס, וזה כמו להבדיל, כמו מורה, כמו אבא. פתאום, אם אתה חוסם את עצמך, ככה מהר"ל כותב הרבה פעמים, מי שחוסם את עצמו מהחיים, אין לו חיים. כן? כלל פשוט. היי, תגיד, בצדיק זה רע לו? זה עוד חשבון. יש מצבים שצדיק ורע לו. אבל הכלל הטבעי, מי שמחובר למקור החיים, יש לו חיים. אם אתה חסום ממקור החיים, יש לך פחות חיים. אומר המהר"ל, כי אין לחיים, זה יסוד מאוד חשוב בהרבה עקרונות של שכר ועונש וכו'. כי אל החיים ראוי הקבלה, בוא נראה את זה בפנים, מילה מילה, שצריך שיהיה מקבל החיות אשר השם יתברך, משפיע תמיד לאדם. כל רגע ורגע, איך אנחנו חיים? כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, מציאות. אם רגע אחד הקדוש ברוך הוא לא הייתה לנו חיים, מה קורה? היינו נעלמים, נביאה לא הייתה לנו. וכל רגע ורגע יש בורא עולם שיוצר אותנו, שהופך אותנו לממשות. כן, מחדש בטובו, בדיוק. אומר המהר"ל, ואין האדם מקוים רק בו. האדם זה לא, אין לו קיום עצמי, אין לו שום דבר. מקוים פסיק, רק בו. מה זה בו? בקדוש ברוך הוא. רק בו יתברך. בעצם החיות בעצמו הוא הקבלה. מה זה חיות? מה זה לחיות? שימו לב, משפט מעניין. בעצם החיות בעצמו, מה זה לחיות? הוא הקבלה שמקבל לחיות. כשאני חי, הכוונה, אני מקבל את החיים מהקדוש ברוך הוא. דרך אגב, בזה קצת יש הבדל בין חיים של בעלי חיים וכלבים וחתולים לבין בן אדם. זה בדרגות שונות, הכל אותו עיקרון אבל בזוויות שונות. אצל בן אדם שהוא בעל בחירה, כן? אז כל הזמן יש איזשהו חיבור, כן, צלם אלוקים ברא את האדם, אז זה ממש חיבור של זרם חיים מהאלוקי לאנושי. בשונה מבעל חי, שזה קצת שונה, כן? נכון שהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם, ויש כללי פיזיקה, אבל אצל האדם זה דבר, רגע, רגע. האדם הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? ולכן הקדוש ברוך הוא נותן חיים. בוחר, הנה, אני רוצה שתחיה. כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתחיה. לפיכך, השם יתברך נקרא, איך קוראים לקדוש ברוך הוא? מקור חיים. כי המקור משפיע תמיד. כן, השם יתברך משפיע חיים תמיד לבני האדם. תראה, להדגשה. כמו המקור, זה כמו מעיין. רגע אחד, אם נגמר המעיין, זהו, כל הנחל כבר נעלם. כן, כל רגע ורגע נותן לנו חיים. לפיכך, כל אשר הוא משפיל עצמו, זה הכלל. כל אשר הוא משפיל עצמו, מקבל הקיום מן השם יתברך, אשר בו נתלה הכל. מה זה, מה הנקודה של משפיל? זה לא הכוונה, אני, שהוא מרגיש שהוא כלום, והוא כלומניק, והוא אפס, והוא מסטר, כן? משפיל עצמו, הכוונה, שהוא רואה את עצמו חלק מהאמת האלוקית. כן? הנושא זה לא אני. הנושא זה לא איך אני ארגיש, ומה מעמדי, ומה אני, ומה אני. כן? אלא הוא רואה את עצמו כחלק, כשליח, כנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז ממילא הוא פותח את עצמו, הוא פתוח, זו הענווה, זו, כן, זו השפלה. מה זה משפיל את עצמו? הוא מבין שכל מה שהוא עושה בעולם הוא המשך של רצונו של השם. אז ממילא, אוטומטית, הוא פתוח לקבל חיים. אבל בעל השררה, כאשר הוא בעל שררה עם ענווה, זה משהו אחר. אבל בעל שררה שהוא מרגיש גם גאווה, שהוא גם מרגיש אני ואפסי עוד, כן? הוא לא מקבל, הוא אומר, אני אחליט, אני ואני. היה פעם איזה ראש ממשלה שאמר, אני אחליט, אני זה, הייתם צעירים. איך לא יודע? אני ואני ואני. כן? 3 שנים אחרי. לא קשור, אבל ממש לא קשור, חלילה, אבל כן, מפורש אומר המהר"ל שהמפתח לחיים זה ענווה. זה קשור גם לבאסררה ולא באסררה, אבל זה לאו דווקא, כן? המהר"ל מדבר כאן לאו דווקא לעניין הזה של באסררה. הרעיון הזה הוא קשור בכלל לחיים, כן? אם אתה בעל ענווה ומקבל ופתוח פתוח, כן? מבין שכל מה שאתה בעולם זה רק המשך של רצונו של השם יתברך, אז ממילא יש לך חיים. כן, אתה, הצינור פתוח. אם הצינור פתוח, יש מים. יש מים, יש חיים. אבל אם אתה אומר לא, אני מרגיש שאני בזכות עצמי, זה השאלה. אם אדם מרגיש שהמציאות שלו כאן היא בזכות עצמו, הוא מרים חומה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה דרך אגב מפורט בנתיב הענווה, ממש חלק ניכר מנתיב הענווה מסביר את היסוד הזה, שיש גאווה אז יש חומה. אדם מכין, מה זה גאווה? אדם אומר, אני בעולם, האחרים זה אולי, האחרים זה בוא נראה מה מעמדם, אבל אני ודאי חשוב ורציני וכל האמת אצלי. אז הוא מרים חומות. בענווה יש פשיטות. מה זה פשיטות? אין חומות, צינורות פתוחים. צינורות פתוחים יש חיים. כן? סוד החיים. לכן אומר המהר"ל, לפיכך אין ראוי לחיות, אבל הרבנות, תראו, אבל הרבנות והשררה, הם עושים עצמם רק, אין עושים עצמם מקבל. עוד פעם, אבל הרבנות והשררה, רואים? אין עושים עצמם מקבל, רק עושה עצמו מושל מאחר. מה עניינו של המושל? הוא מחליט, הוא קובע. יכול להיות שגם אדם שהוא ביסודו אדם עם בעל מידות, אבל עצם המעמד שלה, עכשיו אני מעיר הערה, יכול להיות שאדם הוא בא מתוך ענווה להיות חבר כנסת או שר, אבל זה מפיל אותו, זה מכשיל קצת, זה פוגע. כלומר, זה פוגם בנפש. אני אומר הערה, זאת אומרת, גם מי שביסודו הוא אדם נורמלי, אדם בסדר, אבל הרבנות מקברת בעליה, למה? ואם הוא בא לרבנות מתוך כוונות טובות, עדיין זה יכול לפגום. ככה מהר"ל מעיד כאן. כי הוא חי בצורת חיים של אקטיביות, שהוא מחליט, שהוא מחליט על אחרים. הצורת חיים הזאת יכולה לפגום ביכולת של להיות מקבל. ממילא גם עם כל הכוונות הטובות, מסקנה. לכן צריך להתרחק מן הרבנות, לפי זה. עוד אסביר, למה להתרחק מן הרבנות? כי גם אם אתה בא לרבנות, או לשררה, למלכות, עם כל הכוונות הטובות, עם כל האידיאלים, רק בשביל לקיים בשם שמיים, כן, אבל הדבר הזה, אם זה לא נעשה עם זהירות כל כך אדירה, בקלות אתה יכול להידבק בך איזה מחלה של הגאווה, אפילו אם באופן מדתי אתה בסדר, אבל אתה לא מקבל. יש לך תכונה שאתה לא מקבל. יש תכונה שאתה מחליט ולא מקבל, אז ממילא יש כאן איזה פגם שיוצר מצב שאתה לא תקבל חיים. ככל שאתה יותר מקבל, יותר בפשיטות, ככה הוא מקבל חיים. אומר המהר"ל, הגמרא אומרת שמאז, זה קשור קצת לעניין של המקבל, שאדם שיש בו אז הוא לא מקבל, ומי שאין בו מקבל. אומר המהר"ל, דוגמה מאלפת. הגמרא מספרת, מיום שנחרב את המקדש ניתנה נבואה למי? לשוטים. שואל המהר"ל, למה? נכון, לשוטים, לאלה שאין להם שכל. אומר המהר"ל, למה? נשמע מרע, מה, לשוטים? באמת נבואה יש לשוטים? אומר המהר"ל, כן. למה יש נבואה לשוטים? כי אדם שיש לו שכל, אז הוא אומר, אני יודע, אני מבין, הוא מפעיל את ההיגיון שלו, אז הוא חסום מלקבל דבר השם. כי הוא יודע, הוא יחליט והוא מבין, הוא והוא והוא. השכל שלו, איך אומר המהר"ל, אם מישהו רוצה לראות את הדבר הזה, כן? הדבר הזה לגבי השוטים, איפה כתוב, הוא מביא כאן במקורות, בבטרה י"ב, המהר"ל, מי שרוצה להסתכל שם, הדבר מעניין, הגמרא בבטרה י"ב כתבת, מיום שחרב בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים וניתלה לשוטים. מסביר המהר"ל במקום, למה? למה ככה? שוטים. מילא נבואה לגדולי הדור, נבואה לרבנים, לגדולי הדור נבואה, למה לשוטים? אז אומר המהר"ל במקום שהשוטה, שבעל החכם הוא לא מקבל. למה החכם הוא לא מקבל? כי הוא יודע, הוא יודע למה שהוא יקבל. אז ממנו הוא לא מקבל נבואה, כי כל עוצמת הנבואה היא חלשה, נגיד ככה, היום כל עוצמת הנבואה ירדה. אז ככל שאדם, אלא מה? אנשים שהם לגמרי בפשיטות, אין להם שכל, הם שוטים לגמרי, הם לגמרי בפשיטות, לא מרגישים שיודעים כלום, באמת לא יודעים כלום, להם יש קצת נבואה, כך אומר המהר"ל. הם באמת מקבלים, שיא המקבלים, מי המקבלים? זה שוטים, כך אומר כאן המהר"ל. בוא נקרא כאן משפט. כי הנבואה היא מן השמיים, מפני ככה שוטה שאין בו דעת ואין פועל בשכלו, לכך מקבל הדבר הנעלם מן העליונים. אבל החכם, מפני שפועל בשכלו, דבר זה מבטל מה שהוא מקבל מן העליונים, כי הוא פועל בשכלו, וזה מקבל, מבטל הקבלה. כלומר, יש את הצד הזה שדווקא מה שיש בנו מונע מאיתנו לקבל. תמשיך המהר"ל לפרט את הנקודה הזו, שהשכל שלנו מונע מאיתנו לקבל נבואה, נבואה הזו שהיא חלשה היום, כן, נבואה מאוד. אז אם כבר יש נבואה, אז יש בשוטים. אומרים היום שיש אנשים, נכון, ציין, שהם, יש דבר כזה תקשורת, לא יודעים להאמין בזה או לא, לא יודע. אתמול הגיע לידי זה ספר שלם להוכיח שאנשים כאלה יש להם נבואה, לא יודע, לא נראה כל כך, לא יודע, נראה לי לא כל כך אמיתי כל הסוגיה הזאת של אוטיסטים וכו', שיש להם נבואה. טוב, המהר"ל אומר, יש פן נבואה מסוים, ככל שאין בנו יש בנו פן מסוים. זה לא אומר לא ללמוד ולא לדעת, אבל הרעיון הזה הוא גדול, הוא יסודי, שיש ענווה יש חיים. טוב, בואו נחזור לענייננו. נגמר הזמן. טוב, מכולן נקרא עוד כמה שורות. אנחנו בסוף נושא פשוט, בסדר? נושא הבא בעזרת השם, אז אנחנו נחזור כנראה ליום ראשון, בסדר? באופן כללי זה יהיה ביום ראשון, אם יש שינוי אני יודע. הנושא הבא זה מה שכתוב, נגד שמע עבד שמי למדנו. הנושא הבא זה דלא מוסיף יסיף ודלא יליף קטל החייב. מה הסוגיה הזו של לימוד תורה ומה הקשר בזה לבין ענווה, בעזרת השם פעם הבאה. בסדר? טוב, נזכה
להיות ענווים ולקבל
בענווה.